אנחנו נמצאים בפרק ה', מלכים א' פרק ה', בפסוק ט' ו'. זה המקום שהגענו. במקום טוב להתחיל בו, זה היה הגיון להתחיל פה את הפרק באמת. עד עכשיו דיברנו על שלמה, על החוכמה שלו, על מה הוא עשה, ומי היה השרים שלו, ואיך הוא התנהל מבחינת הממלכה. ומהנקודה הזו מתחילים לדבר על בית המקדש. עכשיו כמה פרקים. בכל אופן, אז אנחנו מתחילים מבית המקדש, אני רוצה, עיקר מה שאני רוצה היום, בעזרת השם נספיק, זה להתמקד בפרק הבא, בפרק ו', ששם מספרים על בניית בית המקדש עצמו, למרות שזה כאילו פרק משעמם, אבל אני חושב שיש לנו הרבה מה לשים לב שם, ופה אנחנו נלך קצת יותר מהר. אז מלכים, א', פרק ה', פסוק ט' ו'. וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, שמע כי אותו משכו למלך תחת אביהו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. חירם הוא בעל ברית של דוד כבר, לא התחיל אצל שלמה בכלל. ומבין הממלכות, את רוב הממלכות שסביבנו דוד כבש ושיאבד, אבל יש את חירם, ובמידה לא מעטה גם את מלך גשור, את תלמי מלך גשור, שהם ברית של דוד, חירם במיוחד. זאת אומרת, הוא לא היה צריך לכבוש אותם, הוא היה ברית איתם. אז ברגע שזה, שחירם שמע שהמליכו את שלמה, כנראה בשנה, קצת אחרי המלכה, הוא שלח את העבדים שלו אליו, ולא כתוב למה, זה, הוא לא שלח משהו איתם. הוא פשוט רצה להמשיך את הברית הזאת. אבל שלמה הוא לא עצר שם. וישלח שלמה אל חירם למור, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם השם אלוקיו, מפני המלחמה אשר סבבו, עד תת השם אותם תחת כפות רגליי. הוא אומר לו, אתה חבר של דוד, אז אתה יודע שכל מה שעניין את אבא שלי, זה לבנות בית לקדוש ברוך הוא. ורק הוא לא יכל לפני המלחמות, זאת אומרת, דוד הוא לא היה איש מלחמה, שזה מה שעניין אותו, ועכשיו אני הגעתי על גביו, אלא דוד היה איש של בניין בית המקדש, רק לא היה לו ברירה בגלל המות. זה הצורת הצגה, והוא אומר, לתת השם אותם תחת כפות רגליי, לא תחת כפות רגליו, למרות שזה שוב, זה לא מדויק, אבל הוא מפשט לו את העניין. אמרו לו, יכל, אני יכול, ואתה הניח השם אלוקיי לי מסביב, אין שטן ואין פגרה. זאת אומרת, עכשיו, אני נח, אז אני יכול לבנות, ואני אומר, לבנות בית לשם השם אלוקיי, כאשר דיבר השם אל דוד אבי לאמור, ונחל תחתיך על כיסחה, ובנה הבית ישמי. לאט לאט הוא מכניס אותו לסיפור, הוא מספר לו ש יש גם נבואה, זה לא סתם, זה לא סתם שדוד לא יכל והוא יכול. לדוד זה כבר נאמר שזה הבן של דוד. ואתה, סבב והכרתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדה יהיו עם עבדיך ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר. כי אתה ידעת כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים. פה הוא מכניס אותו לסיפור. זאת אומרת לו, אני רוצה שאתה תכרות לעצים מהלבנון. אבל הוא כן, מה שמעניין פה זה למה בעצם שלמה פונה לרם. מבחינה טכנית אני מבין למה הוא פונה. אנחנו צריכים ארזים כי בעולם העתיק מה שקובע את גודל הבניין זה מפתח הקורות. זאת אומרת, ככל שיש לי קורות יותר גדולות, אני יכול לעשות בניין גדול, כי את הקירות בונים מאבן, אתה יכול להרים את הגובה מאוד גבוה אם יש לך אבנים מספיק גדולות, כמו קורות מערבי נגיד, אבל אתה לא יכול, תקרא אתה יכול לעשות מעץ. אז איזה אורך קורה שיהיה לך, זה מה שיקבע את המרחק בין הקירות. ולכן אומר, אני רוצה את הקורות הכי ארוכות שאני יכול להשיג, זה ארזי הלבנון, אז הוא הולך אל חירם. אבל זה לא נגמר פה, כי שלמה יכל להשיג עצים מארזי הלבנון בלי חירם. הוא שולט בעסק, הוא שולט בכל האזור. הוא יכול לשלוח אנשים שלו ללבנון, לכרות עצים, זה סך הכל, זה לא משאב טבע, זה לא בדיוק שייך לחירם. ולהביא את זה. רואים פה ששלמה רוצה לשתף את חירם בסיפור. זאת אומרת, הוא משכנע אותו, הוא מדבר איתו, אומר לו, אני רוצה אותך, אני רוצה את האנשים שלך, כי אתם יודעים לכרות עצים הכי טוב. זה נראה שחשוב לשלמה שיהיה כאן גוי בסיפור. וגם לקדוש ברוך הוא זה חשוב שיהיה כאן גוי בסיפור. זאת אומרת, זה באמת נכנס דרך הגויים גם. אני חושב שזה קשור לביתי בתפילה יקרה לכל העמים. זאת אומרת, שבעצם הבנייה של בית המקדש צריך להיות כבר איזשהו עם שיהיה כבר עמים חוץ מאיתנו שיהיו מעורבים בבנייה. ברור שכאן, לי נראה ברור כאן שבאו לספר לנו שצריך גויים בסיפור גם. זאת אומרת, הם צריכים להיות מעורבים. איזה גויים? קח את זה שהוא בברית איתך, קח את זה שלא את הגויים אבל אם נשים לב גם נראה זה לא כתוב כאן לפירוש, זה כתוב במקומות אחרים. בהמשך כאן זה כתוב בחצי לפירוש, שהוא גם לוקח את הגירים, גרי תושב שיש בארץ ישראל, ועושה אותם סבלים, זאת אומרת, שלמה משתמש לבית המקדש בהרבה מאוד גויים, חלק בכפייה וחלק בשיתוף, הגבלים, יש פה כמה עמים, הם רובם שייכים לצידונים, אבל שהם משתתפים בבניין בית המקדש, וזה כנראה בכוון. זה בית שמיועד לכל העמים, והם צריכים להיות שותפים, נציג שלהם. לכן הוא משכנע אותו, הוא בא ומדבר איתו, הוא אומר, תשמע, אני אשלח לך את העבדים, אתה תביא את העבדים שלך בתור בעצם מנהלי עבודה, כי אתם יודעים לכרות עצים, ואתה צבר יכרתו לי ארסים מן הלבנון, ועבדה יהיו עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר, כי אתה ידעת כי אין בנו איש שיודע לכרות עצים כצידונים. והיה כשמוע חירם את דברי שלמה, וישמח מאוד. זה משמח אותו. למה? כי עד עכשיו הברית הייתה חד צדדית, זאת אומרת, דוד היה הלך חזק, וחירם לא נלחם איתו, אבל לא היה לדוד מה להרוויח הרבה מחירם. ועכשיו זה נהיה ברית לא צדדית. לשלמה יש מה לבקש מחירם. ויאמר, ברוך השם היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. לא כתוב שהוא אמר את זה לשלמה, הוא אמר את זה לעצמו. וזה מה שמעניין אותנו פה. שמלך גוי אומר ברוך השם. אגב, אין הרבה מקומות שכתוב ברוך השם בתנ"ך. אחד המקומות הבודדים. מלך גוי קם ואומר ברוך השם שהוא רואה את שלמה המלך. זאת אומרת, זה מראה שהוא באמת התחבר לסיפור. כמו שאני חושב ששלמה רצה, הוא התחבר לסיפור של בניין בית המקדש, לא רק לברית עם שלמה. הוא התחבר לברוך השם. זאת אומרת, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יהיה ברוך בעקבות מה ששלמה הולך לעשות פה עכשיו. וישלח חירם אל שלמה למור, שמעתי את אשר שלחת אליי, אני אעשה את כל חפצך בעצי הרזים ובעצי ברושים, כן, חירם יודע להגיד לו שצריך גם עצי ברושים, לא רק עצי הרזים, יש כנראה תפקוד שונה. עבדה יורידו מן הלבנון ימה, ואני אסימם דוברות בים, כן, בדברי הימין כתוב רפסודות. שני המקרים זה מילה שלא משתמשים בה כמעט בתנך, אז אנחנו מצליחים רק להבין מהעניין שהכוונה למה שאנחנו קוראים רפסודות, זאת אומרת שהוא יחבר הרבה עצים בים, כדי להוביל אותם בקלות, עד המקום אשר תשלח אליי, זאת אומרת, חירם לא יודע איפה הולכים לבנות לבית המקדש. הוא אומר, תספר לי לאן, בפועל, כתוב אחרי זה שזה היה לי נמל יפו, וניפצתים שם, ואתה תיסע ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. אומר לו חירם, אני, מה אני רוצה בתמורה? את לחם ביתי. לחירם יש ארץ שיש לה הרבה מאוד עצי ארזים, יש לה את היתרונות שלה, אבל לחם חסר בה, מאוד חסר בה, כמו שגם היום בלבנון חסר יכולת להכיל, ולבנון של היום כוללת את הבקה, את בקעת הלבנון, שהיא האזור הפורה של לבנון, ולבנון של אז לא כללה אותה. זאת אומרת, בקעת הלבנון הייתה בידי שבט דן, הייתה בידי עם ישראל ברובה. ולכן מה שחסר לחירם, כמו היום, מאוד אקטואלי, חסר לו לחם. חירם היה עני, הוא לא היה עני. חירם זה הפיניקים, הם סוחרים. אין להם לחם משל עצמם, אין להם הרבה שטחי אדמה. מה שהם עשו זה לשבת לחוף הים ולשלוח אוניות, והיום עניים בגלל הטרור גם, לא רק בגלל הטרור. מבחינה מעשית, לבנון היא מדינה לא פוריה כל כך, לא, אין לה מספיק שטחים, חוץ מבקעת הלבנון, אבל שם יש הרבה... זאת אומרת, אם אתה מדבר על שאלה של גשם, אז לבנון היא מקום מאוד פורה. אם אתה מדבר על שאלה של שטחי אדמה שאתה יכול לגדל בהם שדות, על עמקים, אז לבנון היא מקום הררי. היא לא מקום פורה. שוב, חוץ מבקעת הלבנון. אז ברור, הכל ירוק שם, אבל זה ארזים, זה יער, זה לא שדות. לא, איפה שאתה שרתת, אתה שרתת בדרום לבנון. לא בלבנון. דרום לבנון שייך מבחינת הטופוגרפיה שלו עדיין לארץ ישראל. וההצעה של הציונות, של ההסתדרות הציונית כדי לחלק בהסכמי סייקס-פיקו את לבנון וישראל, הייתה לעשות את זה בליטני, ששם מתחלף השטח. זאת אומרת, לבנון זה הר הלבנון, והחוף הים שלידו. חוף הים הוא די צר, הוא סלעי, כמו שאתה יכול לראות בראש הנקרה והאזור שם, וההר הוא הר. ולא, זה לא שדות, זה מה שיש לצור, אז לצור יש אוניות, יש להם חוף ימים, אין להם, בכל אופן, אז הוא רוצה את לחם ביתו. ויהי חירום, וזה מה שאכן קורה, ויהי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים כל חפצו, וכן, זאת אומרת, זה לא אחד מול אחד. חירה נותן לשלמה כשהוא צריך, מתי ששלמה צריך עצים, חירה נותן לו, ושלמה נתן לחירה 20,000 קור חיטים מקולת לביתו, ו-20 קור שמן קטית, כה ייתן שלמה לחירה שנה בשנה. זאת אומרת, שלמה נותן קבוע, הוא נותן כל שנה את מה שחירם צריך, חירם נותן כשצריך, ולא סימטרי. ההסכם לא סימטרי, מבחינת הכמות הוא נותן כאן, החיטה שכתוב 20,000 קור, חיטים, אז בכמות הקטנה, בגרח נעים נקרא לזה ככה, אז זה יוצא 5,000 קוב חיטה לשנה, וליטר זה יוצא, ושמן זה יוצא 500 ליטר של שמן, זאת אומרת הרבה פחות מבחינת היחס. זה מבחינת הכמויות, זה לא כדי לפרנס את כל לבנון, זה כדי לתת את לחם חירם, זאת אומרת את הצבא שהוא צריך להחזיק במשל, וכמו שראינו שהניצבים קלקלו את שלמה. והשם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו, ואיש בן חירם ובן שלמה והחלטו ברית שניהם. כן, זאת אומרת, לשלוש את החוכמה לעשות את הבריתות האלה וגם לבנות את המקדש, אנחנו כאן מתקרבים לבניית המקדש, וחלק מזה זה לקרות ברית בין הצידונים לבינינו. הצידונים אגב זה לא עם נעלה מבחינת הגויים, זאת אומרת, חפש גוי שהשתתף בבית המקדש, הצידונים הם שייכים לבני חם, לבני כנען. אחד מבני כנען, הבכור של בני כנען זה צידון. למעשה, זאת אומרת, אחד מהעמי כנען בעצם, אבל לא משבעת עמי כנען. ויהיה על המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהיה מס 30,000 איש, פה רואים בפירוש, רואים את זה בעוד מקומות בתנ״ך, מס בתנ״ך אין הכוונה כסף, הכוונה אנשים. שכתוב, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים, הכוונה שהוא לקח משם אנשים, לא כסף. אתה שואל אם שלמה נתן לו גם אדמות, שלמה נתן אדמות לחירם, כן, אבל זה לא כתוב פה, זה בנקודה אחרת. לא תמורת העצים. תמורת העצים, הוא נתן לו דברים אחרים, ושטחים תמורת שלום, זה לא שטחים תמורת שלום בכל השטח. גם בצידון למעשה שלו שלט. הוא נתן לו את הערים לגור בהם. יש, אני חושב, אם אני זוכר נכון, יש ביקורת בגמרא על זה שהוא נתן לו לגור. זה לא נחשב דבר טוב. אבל זה לא ממש לתת לו, זאת אומרת, הוא לא שלט שם צבאי. בסדר, אז יש 30,000 איש שהוא לוקח מכל ישראל, וישלחם לבנון 10,000 בחודש, חליפות, חודש יהיו בלבנון, 2 חודשים בביתו, ואדונירם על המס. כן, אדונירם הוא זה שאחרי על המס, אנחנו נפגוש אותו בהמשך כדמות מרכזית בסיפור של רחבעם, והוא אחרי על המסים האלה, 30,000 איש שעושים חודש חודשיים, ואני חושב שמה ששלמה רצה את האנשים האלה שם, היהודים, לא סתם עבדים, זה כדי שהם ילמדו את המלאכה של כריתת עצים. זאת אומרת, הצידונים יודעים לכרות, עבדי שלמה נמצאים איתם, הם לומדים לכרות, ואם יום אחד חירם יסגור את הברז, אז יש אצלנו כבר מי שיודע. ויהי לשלמה, 70,000 נושא סבל ו-80,000 קוצב בהר, כן, זה הגירים, זה ה... זה מה שכתוב במקום אחר, שהם הכנענים שנשארו בארץ, אז יש לנו 70,000 סבלים ו-80,000 חוצבים, והרבה מאוד אנשים עובדים בסיפור הזה, אני לא יודע כמה היה אצל אורדוס, אבל זה, פה זה כמות גדולה מאוד, לבד משרי הניצבים לשלמה אשר על המלאכה, 3,300 הרודים בעם עושים במלאכה, זאת אומרת, האנשים שמנהלי העבודה עם 3,300, וחוץ מזה יש לנו 150,000 עובדים. ויצב המלך ויצאו אבנים גדולות, אבנים יקרות, יסד הבית, אבני גזית, אבנים יקרות, הכוונה כבדות ונדירות, לא דווקא יקרות מבחינת הכסף. כדי לייסד את הבית, זאת אומרת, היסודות של הבית צריכים להיות אבנים גזית, הכוונה מלשון גזוז, זאת אומרת, חתוך בצורה מאוד ישרה, מאוד מסוטט, כדי שזה יהיה יציב. ויפסלו בוני שלמה ובוני חירום והגבלים. הגבלים, גבל זה עיר, גם היום קיימת בלבנון, הרבה צפונה מצידון, ושם היה עם ששייך לצידונים, תת עם של הצידונים שנקרא הגבלים, והם כנראה היו מומחים בדברים נוספים. ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית. עד כאן פרק ה'.